כן, שבוע שעבר סיימנו את פרק ד', אנחנו עכשיו מתחילים בשעה טובה ומוצלחת את פרק י"ב בספר מסילת ישרים. פרק י"א, פרק ארוך, שעניינו מידת הנקיות. זאת אומרת שהשלמנו פחות או יותר שלוש מידות עיקריות, הן הנדרשות על מנת להיות צדיק. אבל עדיין נשאר לנו פרק י"ב בדרך קניית מידת הנקיות. כן, מידת הנקיות, אז בואו נזכיר את ההפרש. הזהירות זה בבחינת סור מרע. זאת אומרת, לדעת, כלומר להתבונן, בטרם עשות המעשה, או בשעת המעשה, האם המעשים שאני עושה הם מעשים טובים או מעשים רעים. זאת הגדרה כוללת, זה נקרא מידת הזהירות. יש לעומת זה עשה טוב, מידת הזריזות. שאני מזדרז לעשות את המעשים, גם לקראת עשייתם וגם בהשלמתם. זריזים מקדימים למצוות ומשתדלים לסיים את המצווה כמה שיותר מהר, להשלימה. ויש מידת הנקיות. מידת הנקיות היא כבר במחשבה שאין לאדם נטייה למצוא היתר, יפה מאוד, יישר כוחך, שאין לאדם נטייה למצוא היתר לעבור עבירה בדבר ש... הוא איסור דק. אבל כל הדברים שמידת הנקיות באה להזהיר מהם, הם דברים שהם אסורים מעיקר הדין. לא מידות חסידות, אלא דברים שאסורים מעיקר הדין. למשל, אני יודע, יש איסור בשר בחלב. כתוב התורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. זה איסור מפורש. עכשיו, להמתין בין אכילת בשר לאכילת חלב, זה איסור דרבנן. אבל גם הוא בכלל האיסורים. ושלא להניח על אותו שולחן שעליו אוכלים בשר וחלב, גם זה בכלל ההלכה. כלומר, כל הדברים האלה הם דברים דקים יותר, אבל גם זה בכלל האיסור. כמו כן גם, מלאכת שבת היא אסורה, ודאי שלא לחטוב עצים בשבת, אדם לומד את זה במידת הזהירות. שלא לדבר דיבור של חול בשבת, זה במידת הנקיות. וכדומה. כן? אבל כל הדברים האלה, דברים האסורים במפורש. לא דברים שאדם מוסיף על הדין העיקרי, אלא דברים שהם אסורים ממש. מוכן גם בעריות וכדומה. עכשיו, איך קונים את מידת הנקיות? על זה יש בפרק י"ב דברים פשוטים. הנה, האמצעי האמיתי לקנות הנקיות היא התמדת הקריאה בדברי חכמים, זיכרונם לברכה, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסרים. למה? כלומר, בעצם בלי לימוד תורה אין נקיות. כי אם אדם לא ידע מה טוב ומה רע, אז איך יוכל להתרחק מן הרע ולהידבק בטוב? כן, למשל, אדם אומר, זה מאוד מאוד חשוב להיות נקי בשמירת שבת. ולכן הוא למשל מחליט לא לזוז בשבת כדי לא לעבור על איסור גיהוץ החולצה. כי אם הוא יתיישר, אז החולצה תתגהץ, וזה בוודאי דבר חמור ואסור. כן? אז יכול להיות שיש פה מידת צדקות רבה, כן? כוונתו היא בהחלט יפה מאוד, אבל זה לא מידת הנקיות. הוא צריך לדעת קודם כל מה אסור ומה מותר, ורק אז לכוון את הנפש שלו. אם כן, צריך קודם כל ללמוד. עכשיו, זה הדבר הזה, גם בוודאי בענייני ההלכות, וגם בענייני המוסרים. זאת אומרת, בענייני המוסרים, לדעת איזה מידות הן אסורות, ואיזה מידות מותרות. צריך לדעת מה ההגדרה של מידת הגאווה ומידת הענווה, שמחה ועצב וכדומה מן המידות. צריך גם את זה לדעת. לכן פה זה מקרה מאוד ברור שאין מוסר ללא דעת. אמרו חכמים במסכת אבות, לא עם הארץ חסיד, ואין בור ירחת. ואם ינבר, כי הנה, אחר שכבר התאמת אצל האדם חובת הנקיות והצורך בו, אחר שכבר השיג הזהירות והזריזות, במה שנתעסק בדרכי קנייתם והתרחק מפסידיהם, הנה לא יישארו לו עתה עיכובים לקנות הנקיות, אלא ידיעת הדקדוקים אשר במצוות כדי שיוכל להיזהר בכולן. כלומר, הכלי העיקרי של הנקיות זה הלימוד. ואשר יש הבדל בין דקדוק, דקדקנות, לבין עצבנות. יש הרבה פעמים דברים כאלה. לכן צריך מאוד להיזהר כשלומדים ספרי הלכה, ללמוד בספרים שאינם גורמים עצבנות יתרה. מהם הספרים שגורמים עצבנות? אני לא בא לפסול פה ספרים, אבל אני בא להסביר מבחינת האסטרטגיה של הלימוד. צריך להקדים ספרים שמסבירים את הבדלי המדרגות. למשל, יש ספר שהוא מצוין, אבל הוא גרוע מאוד לענייננו, זה ספר קיצור שולחן ערוך. ספר קיצור שולחן ערוך הוא ספר נפלא. כתבות על מתחכם גדול, רבי שלמה גנצפריד, בשביל אנשים שכבר היו בקיאים בהלכה ורצו רק ללמוד באופן מקוצר את כל ההלכות, כל הדינים, כדי לדעת מה צריך לעשות. אבל אדם שמעולם לא למד הלכה, כשהוא ניגש אל הקיצור שולחן ערוך, הוא מבולבל לחלוטין. ויש אלפי פרטים, ממש אלפים רבים של פרטים, ללא הבחנה בין מה מדאורייתא, מה מדרבנן, מה בדיעבד, מה לכתחילה, מה מידת חסידות, מה חובה גמורה. כל הדברים האלה לא כתובים שם. ואז יוצא שהאדם מרגיש מחויב מכל צד ומכל עבר במיליוני פרטים שהוא לא יודע איך אוכלים אותם. כן. זאת הסיבה שבגללה משרד החינוך, בתוכנית הדתית, ממליץ ללמוד בבתי ספר תיכון את ספר מקור חיים של הרב חיים דוד הלוי. שהוא ספר שיש לו אותו, שדווקא שמה יש לו אותו יתרון, ששמה כן יש הקדמה לכל סדרה של מצוות, ויש שמה גם הסבר של מה עיקר ומה תפל, מה דאורייתא ומה דרבנן. ולכן גם במכון מאיר אני ממליץ תמיד על לימוד מקור חיים למי שמתחיל ללמוד הלכה. תמיד בכל ראיון אישי אני אומר לתלמיד, אני ממליץ ללמוד את ספר מקור חיים תחילה, ודווקא המהדורה יותר מורחבת של החמישה כרכים, ולא המהדורה בכרך אחד, ששם גם כן הכל מקוצר וללא דירות. מקור חיים נותן לך כיוון אחד. הבעיה היא שכדי להיות בקי בהלכה, אדם צריך לדעת את כל ההקשרים האפשריים. קודם כל, כדי להעריך את ההתנהגות שלו, הרבה דברים לא כתובים בהלכה. אלא אתה יודע אותם מתוך ידיעת העקרונות. וידיעת העקרונות זה טור בית יוסף. אין אדם יכול לפסוק הלכה, אם הוא לא לומד טור בית יוסף כמו שצריך. צריך לומד טור עם בית יוסף, ראשונים, כל השעס, כל הראשונים וגם כל האחרונים, וגם לחדש מדעתו ולשמש תלמידי חכמים. אז מתוך כך, אחרי 34 שנים של שימוש כזה, אז אפשר לומר שאתה יכול להתחיל לפסוק עליו. כן? גם לעצמו או לא. אתה לא, לפסוק הלכה לעצמך זה לא מסובך. אם יש לך רב, אין בעיה. אבל אתה צריך גם לפסוק לאחרים. חוץ זה גם לא תמיד הרב זמין. אז כדאי שתסחוב איתך את כל הטור בית יוסף. ואז פחות או יותר אתה יודע מה לעשות. לא, אי אפשר, אי אפשר. אוכלים אותה. זאת אומרת, זה באמת בעיה. פסיקת ההלכה זה אחד המקצועות היותר לא מדויקים שיש. כי ההלכה באה לפסוק כיצד אתה צריך להתנהג בחיים, והחיים מרובי הפתעה. זאת אומרת, אין סיטואציה אחת דומה לחברתה. לכן אתם שואלים, למה לא הכל כתוב? כי אי אפשר לכתוב הכל, אי אפשר בהגדרה. החיים זה זורם, ומה שהיה נכון אתמול נינו נכון מחר, ואומנם זה קצת דומה, אבל זה לא בדיוק אותה סיטואציה. מה? וזה אף פעם לא אותו אדם גם ששואל, זה גם אף פעם לא אותו רב שעונה. אז לכן אי אפשר לכתוב הכל. נכון, אז מה שעושים כמובן, קודם כל עוברים על קיצור שולחן ערוך כדי לדעת כמה שיותר מהר את העיקר. אבל ודאי שצריך לחזור על ההלכות ולשנן וגם להרחיב את היריעה, להוסיף דעת. טור בית יוסף זה לא הלכה למעשה. זה הלכה למעשה לתלמידי חכמים. הרי הלכה למעשה זה הרב שפוסק. והרב צריך לדעת טור בית יוסף כדי לדעת לאן לכוון את הפסק הלכה שלו. אבל זה לא אומר שהוא יעשה מה שכתוב טור בית יוסף. לפעמים הוא יעשה הפוך לגמרי. כן? לפי הצורך, של שתת חג. הרי הלכה למעשה, כל מי שעסק בהלכה למעשה יודע את השימוש המרובה והנרחב שנעשה בשעת הדחק ולסמוך בדיעבד על שיטת פלוני ואלמוני. הלאה. ודאי, עוד יותר טוב, עם הגמרא, תלמד. זה שני סוגי לימוד, כן, שני סוגי לימוד, אפשר. יש ספר תיאורטי לפסיקת הלכה? כללי הפוסקים? יש מלא ספרים של כללי פסיקה. למשל, החיי אדם כתב כללי הפסיקה, והשח כתב כללי הפסיקה, והרב עובדיה יוסף כתב מפתח, בסוף יחווה דעת, שמה יש לו גם כן כללי הפסיקה. וביד מלאכי יש כללי הפוסקים, והחידה כתב כללי הפוסקים, מה בעיה? ויש לך כללים בכללי הפוסקים. והגדיל לעשות בעל שדה חמד, רבי חיים חזקיהו מדיני, שכתב כרכים שלמים של כללי הפסיקה. אז תלמד את הכללים, אין בעיה. כשחלק מהכללים זה, פה יעשה הכל כראות עיני המורה. אז לכן פה, זה מה שאומר כאן, אתה רוצה להיות הנקיות, אתה צריך ללמוד. זה דבר ראשון. אבל פה יש איזו הבחנה, שאני עושה תמיד בין דקדוק לבין עצבנות. היה על זה מערכון נפלא בליל פורים השנה במכון מאיר. כן? הלחץ. כן, חייבים לעשות ככה. לא, זה הכל טבעי. כן, זו הנחת יסוד כללי, שכמעט אין מצב שבו התורה דורשת מן האדם להשתגע. יש לפעמים קצת מצבים כאלה, אבל בדרך כלל לא צריך להשתגע. אולי אני אביא לכם דוגמה לגבי הלכות פסח. הלכות פסח, יש הרי איסור אכילת חמץ. מה כמות החמץ שאסור לאכול? משהו.
כלשהו,
נכון? כלומר, כל דבר הנראה לעין, לא דובר ברמה המיקרוסקופית, אבל ברמה הנראית לעין, שזה משהו כמו עשירית מיקרון, אפשר עדיין לראות, אז זה אסור לאכול. וכמה אסור שימצא בבית חמץ? כזאת. יש הבדל עצום מכן. זאת אומרת, אם יש לי, אני יודע, איזה קופסת כלים שאני לא אשתמש בה בפסח, אז מה אני צריך לעשות כדי לנקות את זה לפסח? קצת לעבור לראות האם יש כזית. נשים את זה בצד, נכון? לא צריך להתחיל לנקות כל פינה וזה, באלכוהול חמץ. אלא, די להסתכל, קצת להזיז, תראה, יש כזית, אין כזית, שים בצד. זה לא תשתמש בפסח, כן. חצי שיעור אסור במין התורה, אבל לא נאמר לגבי בליהו ולמצא, נאמר לגבי איסורי אכילה. יש מי שאמר מה שאתה אומר, כן? אבל רוב הפוסקים חולקים על הדעה הזאת. אמנם ברדבז מובא, כן? אני מוכרח להודות שהרדבז כן אמר ככה. אבל אין דבריו עיקר להלכה, כן.
זה בעצם לא מטרת הלימוד של ההלכה, שהדברים תשבו באדם באופן טבעי.
יפה. ככל שאדם לומד יותר, אז הוא גם יותר רגוע. הוא גם יותר יודע מה באמת אסור, מה הוא רק מתת חסידות וכו'. לכן חייבים ללמוד את זה, כן? מהו הדירוג של האיסור? מתי יש חיוב קראת, מתי זה רק איסור מלכות, מתי זה דרבנן, מתי זה מידת חסידות, ומתי זה מותר לגמרי, כן?
לא היו כמו היום, כלים, היו מנקים, מורידים את
היד, עם הסכין. תלוי, אם אתה רוצה להשתמש בסיר.
רוצה להשתמש, כן.
אם אתה לא רוצה להשתמש, אל תפרק את הדד.
לא כמו היום, היום יש לך מערכת של פסח, מערכת של חמץ.
כן, נדע.
אבל מה, הרב היה
כאן
מוסיקה.
כן. הוא אמר, מה
זה?
אסור, אסור,
אסור.
אתה יודע, שבוע, אנחנו עוד נוכל לדעת. ואני רוצה להפיק אותו, ואני רוצה להפיק אותו. זה עניין של... במה ניכר גדלותו של חכם? יכולת הכולה שלו. האמת היא, מה שאתה אומר, כמה סירים גם היו פעם לבני אדם? מעט סירים. הרי כתוב ברמה, ביורי דעה, שנהגו ישראל קדושים, שיהיה להם שני סכינים, אחד לבשר ואחד לחלב. כי בכל בית פעם היה רק סכין אחד. כן, אז מה, איך היו מעבירים אותו מבשרי לחלבי? היו מלבנים אותו. היו מלבנים את הסכין, משתמשים בה לבשר, אחר כך מלבנים אותה עוד פעם, משתמשים בה לחלב. כן? אבל נהגו ישראל קדושים לא לסמוך על היתר הזה, כלומר לא להגעיל את הסכין, לא ללבן את הסכין, אלא שיהיו שני סכינים בבית, אחת לבשר, אחת לחלב. זהו. כן? כן? אז לא צריך להגזים, כן?
מי שהיה עשיר היה.
אגב, פעם הרוב הסירים, בזמן התלמוד לפחות, היו עשויים מחרס. ואז ממילא אי אפשר היה להכשיר אותם. כן? יש מחלוקת בגמרא בין רב ושמואל, מה עושים עם סירי החרס בפסח? יש דעה שצריך לשבור אותם, ויש דעה שאפשר לשים אותם בצד, לנקות אותם ולשים אותם בצד. כך אנחנו פוסקים להלכה, שלא צריך לשבור גם את קדי החרס. אבל יש אחד האמוראים שהיה שובר את קדי החרס שלו כל שנה. כן? טוב. ועל כן צריך לו בהכרח ידיעת ההלכות על בוריים, לדעת ענפי המצוות עד היכן הם מגיעים. וגם מלבד הידיעה עצמה, לפי שהשכחה מצויה בדברים הדקים האלה, הנה תצטרך לו התמדת הקריאה בספרים הבארים אלו הדקדוקים. הוא צריך לחזור על הדברים. כן, אפילו תלמידי חכמים גדולים לקראת המועדים חוזרים על ההלכות. וגם נאמר אצל הפוסקים שמי שמקבל סמיכה לרבנות מחויב מדי פעם לחזור על כל מה שהוא למד, שאם לא כן סמיכתו לא שווה כלום. למען חדש בשכלו זכירתם, ואז ודאי שיתעורר לקיימם. זה לגבי ההלכות, מהם המוסרים. וכן בעניין המידות מוכחת לו קריאת מאמרי המוסר לקדמונים או לאחרונים, כי פעמים רבות, אפילו אחר שיקבה האדם בעצמו להיות מן המדקדקים הנקיים, אפשר לו שיאשם בפרטים, מפני שלא הגיעה ידיעתו בהם. כי אין אדם נולד חכם, ואי אפשר לו לדעת את הכל. אך בקריאת הדברים יתעורר במה שלא ידע, ויתבונן במה שלא השכיל מתחילה, ואפילו במה שלא ימצא בספרים עצמם, כי ביות שכלו, אפילו מה שלא נמצא בספרים עצמם, כי בהיות שכלו נאור על הדבר, הולך ומשגיח הוא על כל הצדדים וממציא עניינים חדשים ממקור האמת. כלומר, אם אדם מחובר אל הספרים, אל הסברות שבספרים, אז הוא גם יוכל, גם במצב חדש שאיננו כתוב בספרים, הוא ידע מה לעשות, אם זה אסור או מותר, ולחדש דינים מדעתו. כן, למשל, איך מכשירים מיקרוגל? לא כתוב בשולחן ערוך איך מכשירים מיקרוגל. לא כתוב. אז מה עושים? אז כל פעם. אבל מאיפה הרב עובדיה יודע? אבל אם גם הוא היה אומר ככה, אז הוא לא היה כותב לך את ההלכות. כן? בסדר. ואומנם, מפסידי המידה, וכשבדור הבא אתה תהיה הפוסק, מה תעשה? צריך לדעת. כן? ואומנם, מפסידי המידה הזאת, הנה הם כל מפסידי הזהירות, כן? כלומר, עד עכשיו למדנו דרכי קניית הזהירות, קניית הנקיות. איך מפסידים את הנקיות? מפסידי המידה הזאת, הנה הם כל מפסידי הזהירות, שזה ההבל העולמי והתרדה וכו'. ונוסף עליהם, חסרון הבקיאות בידיעת הדינים או המוסרים, כמו שכתבתי. וכבר אמרו זיכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד, כי מי שלא ידע אי אפשר לו לעשות, וכן אמרו, תלמוד גדול. למה? שמביא לידי מעשה. עד כאן מידת הנקיות. עכשיו אנחנו עוברים פאזה. יש לנו אחרי שלושת המידות הראשונות, שלושת המידות האמצעיות. הלא האמונה, הפרישות, הטהרה והחסידות. כפי שלמדנו, כל שלשה בנויה משלושה מרכיבים. האחד בבחינת עשה, השני בבחינת לא תעשה, והשלישי בנוגע לכוונה. נכון? זהירות זה בבחינת לא תעשה, זריזות זה בבחינת עשה, ונקיות זה במחשבה. אז גם כן, פרישות, טהרה וחסידות, פרישות זה בבחינת לא תעשה, חסידות בבחינת עשה, טהרה בבחינת מחשבה. בסדר? זה השלשה השנייה מתוך שלושת השלשות של המידות. שלוש שלשות סך הכל, תשע, כל הכבוד. בלי מחשב, אה? כן. נקיות הכוונה שאין לי נטייה לדבר אסור. כלומר, אינני מחפש היתר בדבר שהוא באמת אסור, למרות דקותו. זה הכוון. לכן זה משהו בשביל המחשבה. נקיי הדעת של ירושלים. זה הרבה, כן. אבל אני לא יודעת, אני
חושבת, אני יודעת מה הוא רוחה, אני יודעת כיצד לימד. אבל הוא לא מדבר על הכליות שלנו.
לא, לא, הוא דיבר בהתחלה. בתחילת מידת הנקיות הוא הסביר שזאת הנטייה להתיר את האסור. כן, יש פיתוי הלב להתיר את האסור בדברים הדקים. כן, אז אכן זה במחשבה. אז זה לא קשור עדיין לכוונת הלב במובן של האם אני עושה לשמה או שלא לשמה. זה נושא הטהרה. זה קשור לטהרה. אבל זה מאותו מין. כן, הנקיות והטהרה הם מאותו המין. טוב, אז מה ההבדל בין השלשה הראשונה לשלשה השנייה? השלשה הראשונה, כל אדם חייב. השלשה השנייה, זה מי שיכול. בסדר? אם כן, אומר כאן רבינו הרמח"ל בפרק י"ג בביאור מידת הפרישות. יש תלמיד חכם גדול שכשהוא מלמד מסילת ישרים, מלמד רק עד סוף פרק י"ב. כי זה לכלל, מכאן ואילך ליחידים. כן. אמת, אם אדם יעסוק בחסידות בטרם נהיה צדיק, הרי הוא חסיד שסוטה מדרך הישר. חסיד סוטה, או שוטה, אותו דבר. אסור לעסוק בחסידות, אם אינך, אסור קודם כל בצדקות. להיות צדיק, זאת חובה. אין אדם שפטור מלהיות צדיק. זאת אומרת, צדיק, מי שעושה את הטוב, ואיננו עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק. אז אין לך היתר לעשות רע. אבל הפרוש, למשל, או החסיד, הוא עושה דברים שאין עליהם חיוב. איננו מחויב מצד הדין לעשות, כן? ואף על פי כן עושה. למה הוא עושה? זה בעצם מה שאנחנו רוצים לברר. למה הוא עושה את זה? האם זה לא שיגעון? הרי התורה היא תירה, אז למה אתה אוסר על עצמך? זה מה שהוא אומר בהמשך. הכל הוא אומר, אני פשוט עושה לכם טובה, מקדים לכם דברים הכתובים בהמשך, כן. לפעמים כן, כדרך פדגוגית. אני אומר, אבל כדרך כללית לא. לפעמים הוא זקוק לפרוש בתחום מסוים. כדי להתגבר על יצרו, אז הוא זקוק לפרישות יתרה בתחום מסוים, אבל זה לא הדרכה כפושה לכל. ראשית כל, שיקפיד על הדברים שהוא מחויב בהם.
זה
תדע שאני לא
כל כך גם ראיתי לעשות בשש פסקים, ולדעת את כל הפסקים תוכה,
ובאחות, אחרי שמות אחד, בגלל שאתה... כן, זה אם אתה מגזים. אם אתה מגזים, אתה יכול להגיד כך. כן, אבל זה ברור שזה לא עד כדי כך. אבל ודאי שאדם צריך קודם כל לדעת מה אסור ומה מותר. כן? אדם בא, יודע, רוצה לנהוג מידת חסידות מופלגת בענייני תפילה או בענייני בשר בחלב, אבל הוא עדיין לא פתר את איסור רשת איש את זה. כן? קודם כל תפתור את זה, אחרי זה נדבר. פרק י' ג' בביאור מידת הפרישות. הפרישות היא תחילת החסידות. כלומר, אתם רואים פה שזה במפורש שלשה, כי הרי חסידות זה אחרי טהרה. פרישות, טהרה, חסידות, והוא אומר, הפרישות היא תחילת החסידות. סיבן שכל השלשה הזאת זה אותה המידה, מידת החסידות. ותראה, שכל מה שבארנו עד עתה, הוא מה שמצטרך את האדם לשיהיה צדיק. ומכאן ולהלאה הוא לשיהיה חסיד. ונמצא הפרישות עם החסידות, כמו הזהירות עם הזריזות. שזה בסור מרע, וזה בעשה טוב. כן? חסידות, עשה טוב, פרישות, סור מרע. אז אותו דבר מצאנו גם בזהירות והזריזות, בשלשה הראשונה. והנה, כלל הפרישות הוא קודם כל הגדרה. מה זה פרישות? הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, קדש עצמך במותר לך, וזאת היא הוראתה של המילה עצמה פרישות, רוצה לומר, להיות פורש ומרחיק עצמו מן הדבר. והיינו שאוסר על עצמו דבר היתר. זו. זה באמת נראה מוזר לחלוטין. הרי זה מותר, אז למה אתה אוסר? אלא, הוא אומר, והיינו שאוסר על עצמו דבר היתר, והכוונה בזה שלא יפגע באיסור עצמו. כלומר, יש דברים שהם מותרים, ולכן, אם אפשר להקים בה, אם מישהו שואל, הלכתי, זה מותר או אסור, אתה אומר לו, מותר. השאלה היא, האם, לפעמים יש אדם שהתעסקותו באותו דבר המותר, מביא אותו לאיסור. אז אם זה מביא אותו לאיסור, אל תעשה. מדרגה נמוכה, יפה. יוצא לפי זה שהפרישות היא רק מדרגה אמצעית. מדרגה אמצעית, בדרך אל מדרגה היא גבוהה ממנה, שהיא מדרגת הקדושה. בסדר? לצורך זה, נא לעיין לרגע אחד בפרק כ"ו. כפי שאני רגיל לומר, בספר מסילת ישרים יש בעיה. כשמגיעים למידת הפרישות, אנשים נשברים ולא קוראים יותר. הם אומרים שאם יגיעו למידת הקדושה, כבר הם ימותו ברעב. נכון? ככה זה נראה. אבל אם נסתכל בפרק כ"ו, במידת הקדושה, לכן מן הראוי תמיד לקרוא את מידת הקדושה תחילה. אז כתוב כאן, ותראה אתה, אני קורא באמצע הפרק, אצלי זה עמוד קופסה מחדלת, אבל זה לא אומר כלום. אני קורא כאן בקצרה, ותראה אתה ההפרש שבין הטהור לקדוש. הטהור, הטהור זה שייך למידת החסידות, נכון? מעשיו החומריים אינם לא אלא הכרחיים. כלומר, למה אתה אוכל? אתה שואל את החסיד, למה כבודו? הכבודו הלא הוא חסיד, אז למה כבודו אוכל? אני כמעט אם לא, אז אני אמות. הכרח. והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח. ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים. אך לכלל קדושה לא באו. למה? כי אילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר טוב. כלומר, החסיד, אתה אומר לו, אם היית יכול לחיות בלי לאכול, אז החסיד אומר, הלוואי, ולא הייתי צריך בכלל לאכול. כן, כך אומר הפרוש. החסיד, טהור. אבל הקדוש אומר הפוך. הקדוש דווקא הוא אוכל הרבה. אך הקדוש, הדבק תמיד אלוהה, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בורו ואירתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן מזבח מקדש וכולי. ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן, שעולה על גבי האישי. אז זה טוב להכיר קורבנות, אז הוא אוכל הרבה. מתחבר לטבע, יפה. כן, מסופר על כמה תלמידי חכמים בתלמוד, גם תנאים וגם המוראים, שהם היו שמנים. מדוע סיפרו עליהם שהם היו שמנים? אומר רבי צדוק מלובלין, כדי שנדע שהם היו קדושים. ואז הם היו מרבים באכילה כדי להרבות קדושה בעולם. כן? אז מדובר על אנשים מיוחדים, רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי שמעון, שהם היו הרי אדם, בגלל שהם היו מרבים בקדושה. כן? מדרגה מיוחדת. אז זה מה שהוא אומר גם פה, אבל בדרך להגיע למדרגה הזאת, זה לא פשוט. כלומר, זאת אומנם מדרגה נמוכה, אבל אי אפשר להתכחש בה, צורך בה. לפעמים יש צורך לאדם בפרישות. יש אגב הלכה שכל עם ישראל צריך לנהוג בפרישות לפחות יום אחד בשנה. יום הכיפורים. אף אחד בעם ישראל לא אוכל. מה המטרה של יום הכיפורים? הסעודה שבמוצאי הצום. כן, מדוע אוכלים בסוף יום הכיפורים? לא רק שהצום נגמר. לא, זה לא רק שהצום נגמר, אז מותר לאכול לזוכלים. אלא זאת סעודת מצווה. זאת אומרת שהמטרה של יום הכיפורים זה להגיע למדרגת קדושה כזו, שמה שאתה אוכל במוצא יום הכיפורים זה אכילת קודשים. קדושה אותה. כן, בבקשה. שאלה
שזה ציבור,
נגיד פרישות בציבור. לא. הפרישות זה לא לציבור.
יש סיביות כאלה, פרישות.
זה הדרכה כללית.
זה אדם שילד בן 10.
של פרישות? אני יודע אם זה טוב. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה לא טוב. אנחנו לומדים כאן מה שאומר רמח"ל. כן? זה כמו שכל האנשים שואלים אותי. אתה אומר ככה, אבל יש רב אחר שאמר ככה. אז תשאל אותו מה אתה שואל אותי. אז אתה אומר לי, יש חסידים שאומרים לא כמו הרמח"ל. בוא נלמד רמח"ל. כן? מה אתה אומר? כן. אני שואל, קצת נגיע של הדבר, איך אדם כבר עבר את הנקיות, שאפילו הלב שלו לא מתפתה להראות לו היתר בדברים שמולים, בכל אופן הוא עושה את בעצם שתפרוש, כאילו מה... כן, כן, זאת אומרת, כי אנחנו רואים שיש לו... כי מידת הנקיות זה שאדם איננו מורה לעצמו יותר, אבל ברגע שהוא איננו מורה לעצמו יותר, אז הוא זקוק לחיזוקים לנטייה הזאת, כי הנטייה הזאת היא נגד הטבע במידת מה. לכן הוא צריך את מידת הפרישות. אבל השאלה היא, כמה פרישות? יש מי שאצלו זה יהיה הרבה, יש מי שאצלו זה יהיה מועט. גם בזמן, יש מי שאצלו זמן ארוך, יש מי שאצלו זמן קצר. למשל, בספר דניאל מסופר שדניאל, איש חמודות, התענה 21 שנה. נכון? כך כתוב. לפחות לפי איך שרש"י מפרש את הפסוק שם. יש מי שמפרש, בפסוק אפשר להגיד שהוא התענה 21 יום. אבל מרש"י משתמע, רש"י מפרש שהפסוק מתכוון 21 שנה שהוא התענה. למה? היו הרבה צרות, המקדש לא נבנה, המקדש היה חרב, הוא רצה, 21 שנה התענה. כן. אז יכול להיות דברים כאלה. כן? או למשל, רבי צדוק, כן? התנה, שהתענה 40 שנה כדי למנוע את חורבן המקדש. אז יש דברים כאלה. יכול להיות שיש גם חברה מסוימת, אם נתייחס לשאלה שלך, חברה שמבחינה שהעולם מקולקל הרבה. אז אם העולם מקולקל הרבה, הם מדריכים לפרישות רבה. כן? כתשובת המשקל. זה גם הרב מסביר בעניה, שלפעמים יש צדיקים שמרגישים שהעולם מאוד מאוד נפול בתחום מסוים, אז הם הולכים לקיצוניות השנייה בתוכם ומבטרים על הנורמליות שלהם כדי לאזן את העולם. סוד מסוים של צדיקים. כן, צדיקי איזון, הם באים לאזן. יש הפרה של המשקל, למשל בעולם, יש יותר מדי חומריות, אז יש איזה צדיק שלוקח על עצמו יותר מדי פרישות על מנת לאזן. זה חידוש של הרב. ברמח"ל למשל לא מצאנו את זה, גם לא מצאנו את זה ברמב"ם. אבל הרב אומר שיש דבר כזה. מה? נכון, כן, בוודאי, בוודאי. למשל, לפי זה, בהודו, תהיה מצווה לאכול בשר. כן? אתם לא אוכלים כלום? אני אראה לכם. אני... זה... כבש שלם אני אוכל. כן? אז מה? פרה שלמה. כן. לא, היה סיפור כזה אצל הבעל שם טוב, שפעם הוא ראה, הוא אמר שאותו פלוני שם הוא צדיק גדול, וזה, תלכו, כל החצי, אני יושב איתו בגן עדן. הלכו, ראו את בן אדם שכל היום אוכל. אמרו, זה? כן. אחד, אבא שלו, לקחו אותו הרשעים, הקוזקים, שרפו אותו באש. וכיוון שהוא היה אדם צנום ודק, תוך דקה הוא נשרף, אבל אני, כשישרפו אותי, ייקח להם הרבה זמן. כן? זה מין תוך קנאות כזאת, קנאות לאומית. להראות להם מה זה יהודי שמן. אז זה כבר לשם שמיים, משהו. כן. אז יש הכל. לכן כן אומר, אבל יש באופן כללי הפרישות. הפרישות, אומר הרב באורות הקודש, זה נקרא הדרכת מעבר. יש הדרכות כאלה של מעבר, שאדם צריך קצת לפרוש מן הנטייה החומרית היתר. אגב, זה מה שאנחנו עושים בחגים. החגים זה משהו מדהים, החגים של היהודים. בפסח אי אפשר לאכול לחם. כן? שבעה ימים בלי ארוחה נורמלית.
אפשר,
אי אפשר? זה אסור. איך אפשר כשזה אסור? בשבועות מותר לאכול לחם. אתה לא ישן כל הלילה. כן? מגיע ראש השנה, בכלל, כל היום אתה מתפלל. יום הכיפורים בכלל אתה לא אוכל. בסוכות אתה אוכל, ואתה אוכל לחם, ואתה ישן. אבל אתה מחוץ לבית. אז הרגו אותך נבוא. יש רק יום אחד נורמלי, שבו אפשר גם לאכול, גם לישון, גם להיות בבית, זה שמחת תורה. אבל אז מה עושים כל היום? רוקדים. זאת אומרת שיש, אבל זאת אומרת שכל לוח השנה מכוון לפרישות בתחומים שונים, שמטרתם להביא לשמחת תורה. כלומר, שמחת תורה זה היום הקדוש ביותר בשנה, לפי זה. לא יום הכיפורים. תמיד אומרים, ככה מקובל בחברה הכללית, יום הכיפורים זה היום הקדוש ביותר בלוח העברי. לא נכון. אם זה היה יום הקדוש ביותר, אז הוא היה צריך להיות האחרון, כי הוא הפסגה. אלא זה לא כך. היום האחרון הוא שמחת תורה, שהוא הפסגה של החגים דאורייתא.
שבו...
מה?
לא מוזכר, כן,
בשמחת תורה. בסדר, אז מה יהיה? אז זה יש מייצר, לא משנה איך אתה קורא לו. אבל זה היום האחרון, היום טוב האחרון, שהוא כל כולו אכילה ושתייה ושמחה. אתה מתחיל בפסח. שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמיני עצרת. שיש קוראים לו שמחת תורה. ואם אתה מתחיל מקף ג' באב. כן, למה להתחיל בראש השנה? תסתכל בפרשת אמור, יש עם אדם מועדים, תראה שזה מתחיל מפסח. טוב. אחרי מה כן? וביני כלל הפרישות הוא מה שאמרו זיכרונה לברכה קדש הספרה במותר לה, וזאת הוראתה של המילה עצמה פרישות. רוצה לומר, להיות פורש ומרחיק עצמו מן הדבר, והיינו שאוסר על עצמו דבר היתר. והכוונה בזה שלא יפגע באיסור עצמו. והעניין, שכל דבר שיוכל להיוולד ממנו גרמת רע, אף על פי שעכשיו אינו גורם לו, וכל שכן שאיננו רע ממש, ירחק ויפרוש ממנו. והתבונן ותראה שיש כאן שלוש מדרגות. יש האיסורים עצמם. מה שאסור, איזה מידה זאת? זהירות וזריזות. הזהירות בעצם באה להרחיק ממה שעשו. ויש סייגותיהם, והם הגזרות והמשמרות שגזרו חכמינו זכרונם לברכה על כל ישראל, שזה מידת הנקיות. ויש ההרחקים שמוטל על כל פרוש ופרוש לעשות, להיות כונס בתוך שלו ובונה גדרים לעצמו, דהיינו להניח מן היתרים עצמם שלא נאסרו לכל ישראל ולפרוש מהם כדי שהיא מורחק מנערה הרחק גדול, וזאת מידת הפרישות. ואם תאמר, מניין לנו להיות מוסיפים והולכים באיסורים? והרי, זה לא רק שמניין לנו, יש אפילו דברי חכמים שאומרים הפוך מזה. כן, שזה אסור לפרוש. כן, דברי חכמים זוכר לברכה אמרו, לא דייך מה שאסרה תורה, שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים. זה ירושלמי נדרים. והרי מה שראו חכמים זוכר לברכה בחוכמתם שצריך לאסור ולעשות משמרת, כל הגזירות דרבנן, כבר עשו. ומה שהניחו להיתר, הוא מפני שראו, היותו ראוי להיתר, ולא לאיסור. ולמה נחדש עתה גזירות אשר לא ראו, הם נגזור אותן. ועוד, סתם מצד הסברה, שאין גבול לדבר הזה. כי אם אתה אומר שזה טוב לאסור דברים המותרים, אז תאסור כל דבר. למשל, נשימה. אפשר לנשום בנחיר אחד בלבד. זה גם בסדר, נכון?
אם במקרה הוא
סתום בו. סתום בו. כן, זה בעיה, נכון? וחרמינו זוכר נברכה. ונמצא אם כן, האדם שומם ומעונה, ולא נהנה מן העולם כלל. וחכמים זוכרנו לברכה אמרו שעתיד אדם ניתן דין לפני המקום על כל מה שראו עיניו ולא רצה לאכול ממנו, אבל בי שהיה מותר לו והיה יכול. והסמכו ההקרא, וכל אשר שאלו עיניי, לא עצלתי מהם. כלומר, יותר מדי, אתה רואים שיש פה לא רק הדרכה שלא לאסור, יש גם הדרכה להנות מן העולם. אם אתה לא נהנה מן העולם, אז בעצם זה גידוף. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא חפץ בעולמך. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואתה לא מעוניין בעולמו. לכן הפרישות היא דבר רע לפי זה, מה? הנזיר מביא קורבן חטאת על זה שהוא לא שתה יין, צייר את עצמו מן היין. הוא אוהב יין, לא שתה יין. התשובה היא, כי הפרישות ודאי צריך ומוכרח, והזהירו על החכמים זיכרונם לברכה. אני עכשיו מביא לך שורה של מאמרים של חז"ל שאומרים שכן צריך פרישות. ומה שאמרו קדושים תהיו, פירושים תהיו. עוד אמרו, כל היושב בתענית נקרא קדוש, קל וחומר מנזיר, שגם הנזיר נאמר עליו, קדוש יהיה. כן, והוא קדוש רק בגלל שהוא אוסר על עצמו יין. אז קל וחומר, מי שאוסר על עצמו, כל דבר. עוד אמרו, צדיק אוכל לשובע נפשו, זה חזקיהו מלך יהודה, שהיו מעלים לו על שולחנו שתי ליטרים של ירק, הוא היה אוכל סלט. זה מלך ישראל אוכל סלט. עוד אמרו, ברבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, מה?
בליטרה של בשר,
מה כתוב אצלך?
בליטרה של בשר.
כן, כבר מעט. העיקר ירק, בשר. כן. עוד אמרו ברבינו הקדוש, שבשעת מיטתו זקף 10 אצבעותיו, ואמר, גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי מן העולם הזה, אפילו באצבע קטנה שלי. עוד אמרו, עד שאדם יתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מאיו, יתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאיו, הן כל אלה מאמרים מורים בפירוש, צורך הפרישות והחובה בו. עוד אמר, כל פנים צריכים לנו לתרץ המאמרים המורים בפירוש זה. אז עכשיו צריך להביא. יש מאמרים שמראה שפרישות זה רע. מאמרים שמראה שפרישות זה מצוין. בואו נחיל. אך העניין הוא, כי ודאי חילוקים רבים ועיקרים יש בדבר, יש פרישות שמצטוון בו, יש פרישות שהוזהרנו עליו לבלתי ייקשל בו. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אל תהי צדיק הרבה. סך כל קודם, כן? עכשיו, הגדרה של הפרישות הטובה, והגדרה של הפרישות הרעה. רוב הפרק עוסק בהגדרת הפרישות הטובה. וראתה הפרישות הטוב ונאמר. כי נאחר שהתבר לנו היות כל ענייני העולם ניסיונות לאדם, וכמו שכתבנו כבר למעלה והוכחנו הוא בראיות, והתאמת לנו גם כן רוב חולשת האדם וקרבת דעתו אל כל הרעות, בר בהכר שכל מה שיוכל האדם להימלט מן העניינים האלה, ראוי שיעשה בו, כדי שיהיה נשמר יותר מן הרע אשר ברגליה. זאת אומרת, מכיוון שיש בעולם הזה הרבה חוטים שמושכים את האדם אל הרע, לכן צריך האדם לפרוש מכל מה שעשוי להביא אותו לרע. כלומר, יוצא לפי זה שאין סיגוף שהוא בעל ערך עצמי, אלא מצד מה שהוא עשוי להביא את האדם לרע. כן. אז זה חולשה, כן. כלומר, זאת ידיעת חולשתו של האדם. אז כאן יש פה גם שיקול נוסף, שלפעמים עצם השמירה זה גם מביא חולשה יתרה. כן? זה מה שקורה הרבה לבחורי ישיבה. בחור ישיבה נמצא 10 שנים בישיבה, אז אומנם הוא מוגן מפני הניסיונות של העולם החיצוני, אבל זה עצמו מחליש את הנפש שלו, כך שברגע שיום אחד הוא יוצא, בוינג 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 נשבר. נכון?
זה פיתוח
רגישות מחלישה. כן? יש גם זה. זאת אומרת, יש לשקול את הדברים. בוודאי שטוב לאדם לפרוש, טוב לאדם שלא יפרוש יותר על המידה, שאם לא כן, אין לו, חסר לו אותו חספוס המאפשר לו את ההתמודדות עם החלוש. אז לכן אני אומר, צריך לשקול. הדברים האלה, לא, אין להם הדרכות מדויקות בספרים. מי שיגיד לך, זה הדרכה המפורשת, בדיוק ככה צריך לפרוש, זה שקר. איך אני יודע? רמח"ל אומר את זה בהמשך, שאין הגדרה מדויקת. אלא כל אחד ישקול בעיני שכלו לפי עניינו הוא. הוא אומר את זה במפורש בהמשך. אכן אומר כאן, והתאמת לנו גם, כן, רוב חולשת האדם והיא קרבה דעתו לכל הרעות, בהר בהכרח שכל מה שיוכל האדם להימלט מהנימה האלה, ראו שיעשה הוא כדי שיהיה נשמר יותר מן הרע אשר ברגביהם, כי נאין לך תענוג עולמי אשר לא ימשוך אחריו איזה חטא בעקב. דרך משל, אם מביא דוגמאות, המאכל והמשתה, האם מותר לפי ההלכה לאכול? מותר. כשניקו מכל איסורי האכילה כמובן, הנה מותר עמהם. אמנם מילוי הקרס מושך אחריו פריקת העול. אם אדם רגיל לאכול הרבה, אז הוא סמפס על הכל. לא אכפת לו משום דבר. אין, אדם שאוכל, הוא מלא גאווה. יש גאווה של הסביעה. אז ודאי שגאווה זה מדרה. אז לא נוכל לומר לאדם אסור לאכול. ואכלת וסברת. מה המשך?
וברך.
וברכת. לא, אבל זה עוד פעם במקום אחר כתוב. פן תאכל וסברת ורם לבבך. אז זאת אומרת, אי אפשר בלי לסבוע לברך ברכת המזון. ברכת המזון נתקנה על סביעה. מצד שני, הסביעה מביאה לידי גאווה. לכן, לפעמים יש אדם שצריך לפרוש מן הסביעה, ואז הוא יהיה פטור מברכת המזון, אבל לפחות גאווה הוא לא יגיע. כן.
אפשר לומר את זה נקיות, מה אתה
רוצה, מה הרע? לא, הרע זה הגאווה. זה במידת הנקיות, נכון? גאווה זה בכלל מה שהנקיות עושה. עכשיו, אני יודע, אני לא רוצה להיות בעל גאווה, אבל אני יודע שאם אני אוכל הרבה, אני עשוי מאוד להגיע לידי האיסור הזה, לכן אני פורש מאכילה מרובה, למשל. כן? בבקשה. כי הוא מרגיש את עצמו. הוא מרגיש שהוא מספיק לעצמו. כלומר, כשאדם רעב, הוא מכיר בזה שמצד עצמו אין לו קיום. הוא זקוק למשהו מבחוץ. אז זו עמדה של ענווה. מה שאין כן, כשאני שבע, אני מרגיש שאני המקור של עצמי. לכן יש גאווה. למשל, אברהם אבינו כשרצה לחנך אנשים לאמונה, היה נותן להם לאכול. למה הוא נותן להם לאכול? כדי שהם ירגישו בכך שהחיות שלהם באה מבחוץ. אם החיות שלך באה מבחוץ, אז סימן שאתה נברא. ממילא יש לך בורא. כן, ודאי, היורא הביא.
הוא לא היה צריך להריב.
לא היה צריך להריב אותם. תלוי, אם מישהו הגיע סביע לאברהם אבינו, מה הוא עושה? היה קושר אותו. ואחרי שהוא יום מים נתן לו לאכול, נכון? תניח. אפשר לומר, כן. אמונה חולה. חולת אהבה. ומשתה, אז זה מה שאני אומר, מילוי הקרס מושך אחריו פריקת העול, ומשתה היין מושך אחריו הזנות. ושאר מינים רעים. מותר להשתכר לפי הלכה? מותר. אבל אם אדם רגיל יתר על המידה למשתה היין, מגיע גם לידי זנות. נכון? מדוע אסרו יינם של גויים? משום בנותיהם. נכון? כלומר, אם אתה שותה יין, אתה גם מגיע לבנות. נכון? זה הולך ביחד. כל שקט, שביות האדם מרגיל עצמו לסבוע מאכילה ושתייה, הנה, אם פעם אחת יחסר לו רגילותו, יכאב לו וירגיש מאוד. זאת אומרת, השיעבוד, זה נקודה נוספת. זאת נקודה שאיננה קשורה דווקא לאיסורים. הנקודה העצמית כאן בפרישות, שהפרישות מקנה לאדם חירות. אם אני מסוגל לצום, זה סימן שגם כשאני אוכל, זה לא מתוך עבדות. אני אוכל כי אני רוצה. אני אוכל באותה מידה גם לא. זה בוחן באדם את הנקודה הזאת. בוחן גם אם אדם פורש מן ההנאות, אז הוא יודע גם שכאשר הוא משתמש בהנאות, ההנאות האלה אינן שיעבוד לו. כן, שהרי הוא יכול גם להסתדר בלי זה. מה שאין כן אדם שרגיל ליהנות, הוא יתמכר. ההתמכרות היא הרס הנפש, כן? כי הרי ברגע שיחסר, הוא יעשה הכל כדי להשיג. כן? נרקומנים זה ידוע, כן? שגונבים בגלל שהם צריכים את המנה. זה לא קשור דווקא לתשובה הגופנית, זה קשור לכל... לא, 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 לא קשור לזה, לא קשור. כל שכן שביות אדם מרגיל לעצמו לסבוע מאכילה ושתייה, הנה אם פעם אחת יחסר לו רגילותו, יכאב לו וירגיש מאוד, ומפני זה נמצא הוא מכניס עצמו בתוקף עמל הסחורה והגיעת הקניין, לשתהיה שולחנו ארוחה כרצונו. ומשם נמשך אל העוול והגזל, ומשם אל השבועות וכל שאר החטאים הבאים אחר זה. עכשיו יש הלכה, תלמיד חכם אסור לו להיות ערב. כן, כדור שלי. תלמיד חכם אסור לו להיות ערב. למה? ערב, מישהו רוצה הלוואה, צריך ערבים. אסור לתלמיד חכם לחתום על שטר ערבים. למה? כי אחר כך תלמיד חכם יצטרך להסתובב בבית המשפט. כן? ואז הוא יצטרך לבטל מן התורה, כי הוא צריך לעבוד כדי לשלם את משהו מי הערב לא וכו'. כן? יש תמיד חכם עיניו בראשו, לא להזדקק יותר מדי לעולם הזה, שאם לא כן, ייבטל גם מן הדברים החשובים. כן? משם אל השבועות, וכל שאר החטאים הבאים אחר זה. הוא מסיר עצמו מן העבודה, או מן התורה, או מן התפילה. מה שהיה נפטר מכל זה, לו מתחילתו לא משך עצמו בהנאות אלו. וכן עניין זה, מה?
חוזרים, מה ההבדל בין חכם לפיקח?
כן.
הפיקח, פעם לא היה נכנס למצבים שפיקח ידע לצאת מהם.
יפה, מצוין. וכן עניין זה, אמרו בעניין בן סוער ומורה, עמדה תורה על סוף דעתו. כן, מה זאת אומרת? בן סוער ומורה, על מה הוא נענש? על זה שהוא אכל תרתימר בשר, וחצי לוג יין, נכון? כלומר, הוא גזל מאביו ומאמו בשר ויין, בסימן שהוא מחור. כן? כי מדובר שאחרי מלכות הוא חזר על זה, והזהירו שיזכלו אותו, והוא בכל זאת עשה, אז זה סימן שכבר המחסומים של הנפש מפני הרע נעלמו, ואז כבר ברור שיגיע גם בסוף ללסתם את הבריאה. וכן, על עניין הזנות אמרו, כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. כן, זה גורם לאדם מוסר השכל. הרי איך סוטה הגיעה לידי קלקול? היא שתתה קצת ויסקי אצל מישהו, ומתוך כך הגיעה גם לידי קלקול. ותראה, כי זאת היא תחבולה גדולה לאדם, למען ינצל מיצרו, כיוון שביא אותו בפרק העבירה, קשה עליו לנצחו ולכבוש אותו, על כן צריך שעודנו רחוק ממנה, ישיר עצמו רחוק, כי אז יהיה קשה ליצר לקרבו אליה. הנה, ואז הוא מביא דוגמאות מסוימות. הבעילה עם אשתו מותרת היא יותר גמור. אמנם כבר תקנו תבילה לבעלי קראים. כן? מי שראה קרי, תובל. למה הוא תובל? הרי יכול להיות שתומעתו באה בגלל היתר באשתו. שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשיהם כתרנגולים. לפי שאף על פי שהמעשה עצמו מותר, אמנם כבר הוא מטביע בעצמו של אדם התאווה הזאת, ומשם יוכל להימשך אל האיסור. זאת אומרת, אם אדם שטוף בערווה, אז הוא גם יגיע לאיסורי עריות. וכמאמר זיכרונם, רבותינו זיכרונם לברכה, איבר קטן, אגב, אין הלכה כך, אין? להלכה, בטלה התקנה הזאת, ולכן בעל קרי היום יכול להתפלל, יכול ללמוד תורה, למרות תומעתו. אבל ראוי להקפיד בדבר הזה, מי שיכול, זו מידה טובה. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, איבר קטן יש באדם, אז ביאו רעב, מרעיבו שבע, ולא עוד. מה?
לא, רוצים להבין אם זה בכוונה הקטון הזה, או שזה...
קטון או קטן? איזה כתוב קטן? זה עניין של המנקד. כן, בדפוס הראשון, הרב הרמח"ל לא ניקד. כן, מאז ביאו רעב, מרעיבו שבע, ולא עוד, אלא שאפילו בשעה ראויה, והעת ההגון, אמרו על רבי אליעזר, שהיה מגלה טפח ומחסה טפח חיים ודומה למי כשפרושת כדי שלא ליהנות אפילו בשעת הנעתו. זאת לא הלכה, שוב, זאת לא הלכה, זאת הייתה מדרגתו של רבי אליעזר, שרצה למעט הנעתו, שלא להטביע בנפשו...
אבל מה
איתה? לא, זה ודאי שאסור שהיא תסבול מזה. אם היא סובלת, זה משהו אחר. כן. כן, ודאי, ודאי, ודאי. לכן בדברים האלה הרבה שטויות נעשות לפעמים על ידי מרוב צדקות מגיעים גם לחסידות של שטות ואחר כך צריך טיפול אצל יועץ סיסוי. כן. אז יש על זה גברת חשובה מאוד של הסטייפלר, הרב קניבסקי, זכרונו לברכה, בנושא הזה, שאותה גברת מחלקים אותה לחתנים בנושא הזה. כן. המלבושים, הנה, להתלבש. זה טוב להתלבש? כן, מותר להתלבש. כמה אתה אומר? כן. לא, זה לא שרה בכוח. אין שם פשוט. זה מאוד עד.
גם
אני אומר לך, שאם אתה תעבוד כסוג איזשהו סופר עם הרבה מגוונים
לכל,
אתה תהיה חלש.
כן, נכון. הרגל הצמצום, חזק, כן, פלא. אלא שיש זמן לזה, יש זמן לזה. זמן לחבק ועת לחבק ועת רחוק מחבק. כן? זה שתי בחינות. בספר כהל. יש עת לכל דבר. יש זמנים שאדם צריך להרבות את אהבתו, יש אדם זמני שאדם צריך למה את אהבתו. המלבושים, להתלבש, והקישוטים, להתקשט. מותר להתקשט? מותר. לא הזהירה התורה על יופיים או על תבניתם. אין הלכה איזה בגד ללבוש או איזה קישוט ללבוש. אין. מה? אלא שלא יהיה בהם כלאיים. כן, שזה יהיה לא שעטנז, צמר ופשטים. ויהיה בהם ציצית. כלומר, אם זה ארבע כנפות, שהבגד יהיה עם ארבע, עם ציציות. ואז כולם מותרים, לא משנה מה תלבש. אמנם, מי לא ידע שבלבישת הפאר והרקמה תימשך הגאווה? וגם הזנות יגבול בה, מלבד הקנאה והתאווה והעושק. המסיבה שלי הלכה לאיבוד, היא לובשת אותה סמלה כמוני. זהו, הלך, קנאה ותאווה. והעושק, כן, כמה זה עלה לך בגד הזה? כן, 2,000 שקל, בשביל ערב אחד, כן, תשמע, אי אפשר. כן, אבל אין לך מה לאכול בבית, כן, אבל אי אפשר להגיד. כן, והעושק, הנמשכים מכל מה שהוא יקר על האדם להשיגו. וכבר אמרו זיכרונה לברכה, כיוון שרואה יצר אדם, שתולה בעקבו, כלומר, מתהלך בהליכה כזאת, ממשמש בגדיו ומסלסל בשערו, אמר, זה שלי. לכן, מן הראוי, בדברים האלה, לפרוש. הטיול. תולה בעקבו, הכוונה, מתהלך הליכה סנובית. כן? כן, יש
פה...
כל
דברים שיוסף.
כן, יוסף, עושה מעשה נערות, והוא נער את בני בלהה. מה זה נער בני בלהה? שעושה מעשה נערות, מתלסל בשערו וכדומה. כן? שכל הדברים האלה הם מותרים, אין איסור. כן? מה? אין איסור, אבל יש בזה משיכה אל האיסור. כן. הטיול והדיבור, אם אינו בדבר איסור, ודאי דין תורה מותר. כן? מותר להגיד... אפיק רום מעל אזורנו, כן? דרום לירידת משקעים בצפון ובמרכז, וקרה במקורות, במקומות הנמוכים. כן, מותר. כן? ודאי דין תורה, מותר. אמנם כמה ביטול תורה נמשך ממנו, כמה מן הלשון הרע, כמה מן השקרים, כן? כל שירות מטאורולוגי עסוק בשקרים כל יום. כמה מן הליצנות, ואומר, ברוב דברים לא יחדל פשע, זה רוב דברים, ריבוי הדיבור. זאת אומרת, אדם הרבה לדבר בשטויות, אז בסוף השבר גם לא יחדל פשע, פשע. כל הדבר, כיוון שכל ענייני העולם מינם אלה סכנות עצומות, איך לא ישובח מי שירצה להימלט מהם, ומי שירבה להרחיק מהם. זהו עניין הפרישות הטוב, שלא ייקח מן העולם בשום שימוש הוא משתמש בבינו, אלא מה שהוא מוכרח בו, מפני הצורך אשר לא בטבעו אליו, ומה שהשתבח רבי במאמר שזכרתי שלא נדע מהעולם הזה אפילו בעצבה קטנה, עם היותו נשיא ישראל ושולחנו שולחן מלאכים בהכרח לעיקר נשיאותו. כן, ברור שאצל רבי יהודה הנשיא היה הרבה פאר והרבה שפר, כי הוא היה נשיא ישראל. ולכן הוא היה מוכרח לשבת על כיסא של זהב, ושעל שולחנו יהיה כל טוב שבעולם, ושהסוסים שלו יהיו סרוקים ויפים. כן, אבל כל זה עשה מצד... תפארת נשיאותו. כלומר, מורנם זכרונם לברכה, שני גויים בבטנך, זה רבי ואנטונינוס, שלא פסק מעל שולחנם, לא חזרת ולא קישוט ולא צנות ולא בימות החמה ולא בימות הגשמים. וחזקיה הוא מלך יהודה כמו כן. ושאר המאמרים ששכרתי כולם מקיים ומורים שיש לאדם לפרוש מכל מה שהוא טענו גולמי, למען לא ייפול בסכנתו. כן, ואז יש כמה שאלות שמתחייבות מהדבר הזה, שבעזרת השם נעסוק בהם בפעם הבאה. כן, מה שאלתך? אם אתה רואה שאותו, קודם כל, מותר ואסור, אתה לא מת. עכשיו, אם אתה רואה שהדבר הזה עשוי להביא אותך לרע, אז תפרוש. לא עשוי להביא אותך לרע, אל תפרוש. אורך אדוני לעולם, אמן ואמן.